טוב, אנחנו נמשיך סוגיה של פלישתים ושמשון. הפעם שעברה עסקנו בשאלת מקור הכוח של פלישתים. היינו שהם אויב מפתיע באורך ההתמודדות איתו, מימי האבות עד בעצם במידה מסוימת עד ימינו. שאלנו מה זה, דווקא פלישתים שמהגרים יהיה כפתור ואין להם שום כוח אמיתי מולנו או בארץ, דווקא הם מצליחים כל כך. ובקיצור, מה שראינו שפלישתים, קודם כל הם לא נטע זר פה, הם צמודים למצרים כי הם מוצא שלהם למצרים. ראינו שהפלישתים הם כוח החלוץ של חם, שבאופן כללי כשהעולם מתחלק אז חם מקבל כולל ארץ כנען, ואחר כך ארץ כנען נלקחת ממנו, אבל לא נלקחת ממנו באופן חד פעמי, אלא מעט מעט הגרשנו מפניך. אז יש התמודדות לאורך שנים שעם ישראל בעצם מקבל את ארץ כנען, כי כנען הוא העבד, אבל השאלה עד איפה? ולתפר הזה בין מצרים לבין כנען, בין הכוח של חם היציב והאימפריאלי המצרי, לבין הכוח של חם שאמור לכלות העבד כנען, מצרים באים ובעצם מקשרים ביניהם. פלישתים באים ובעצם מקשרים בין שניהם. ראינו מקום מרכזי מאוד, השם ישמואל, שאומר שפלישתים זה ישון מפולש, הם כמו הבריח המקשר בין כנען למצרים. וכשהרחבנו את המבט ראינו שיותר מזה, בעצם פלישתים הם איזשהו ניסיון להיות מרכז העולם, כי זה תחליף לעם ישראל, ובזה הם בעצם גדלים באיי יפת קודם כל, ורק אחר כך באים לאזורים של חם, ומנסים לנכס גם את זר השם באמצעות עורפה. עורפה ומה שהיא מביאה איתה. הנקודה השלישית לסיכום השיעור שעבר, ראינו שתחילת ההתנהגות מולנו, אז לפלישתים יש דרך מאוד מיוחדת של מצד אחד הם מנועים עם כנען והם יחד עם כנען פועלים נגדנו, מצד שני ככלל הם לא מערערים על עצם הקיום שלנו פה, אין איזה מלחמת חורמה לנסות לגרש אותנו כמו כנען, ועד רבה מלחמות כנען הם לא נמצאים בכלל, אלא עוד מימי האבות זה מין בירור מעמדות בתוך הארץ, כלומר יש לכם מקום פה אומרים הפלישתים, אבל השאלה מי תחת מי, זה בולט בבריתות של פלישתים עם אברהם ויצחק וההתמודדות מולם של סתימת הבארות ולקיחת האישה, זה בולט עם דוד ואחי שיש ממש ויכוח בתוך הפלישתים אי אפשר להכניס שם את דוד או לא, ובולט בכל ההתנהלות שלהם בספר שופטים ובספר שמואל שמנסים למשול בישראל, אבל גם כשהם חזקים שיא הדבר וכשהם נצחים את שאול אנחנו לא מוצאים שהם מנסים לגרש את עם ישראל, אלא מושלים עליו בכוח. ומילא זה גם מקור הזכות שלהם, שבעצם התבטא בפועל בברית עם האבות, שלדורות הם יהיו פה. הם בעצם, הכנען צריכים ללכת, מצרים בגבול ארץ ישראל נשארים, ופלישתים בין לבין. בסדר? הפעם, ממש סוף השיעור, רק הזכרנו נקודה שבעצם בפלישתים, אנחנו רוצים בתנ״ך ובחז״ל, קישור שלהם לעניין אדום. זה מתחיל בזכריה שכתוב, תראה אשקלון ותראה ועזב את החל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה, ועבד מלך מעזה וכו'. כתוב שבמיוחד הפלישתים מאוד מפחדים כשצור, שהיא שם מרכז עולמי גדול, נופלת. ורשי שם ועוד מפרשים אומרים שבעצם רגע, לפלישתים ולצור יש עניין משותף. אז היסטורית אנחנו יודעים שזה ככה, שמה שנקרא גויי הים, בעצם כבר אנשים שבטים כאלה שהפכו לבינלאומיים בגלל ההקשר המסחרי והימי שלהם, אז צור הייתה מרכז כזה וגם פלשת הייתה מרכז מאוד גדול כזה. רש"י אומר שהפלישתים מאוד מפחדים כשצור נופלת, אם היו נשענים על צור שהייתה ראש לבני עשיו, ועקרון אפי לאדום. כמו שאמרו רבותינו מסרת מגילה, ועקרון תעקר זו קיסריה בת אדום. אז יש בעצם, יוצא שיש שלושה מוקדים. עקרון, קיסריה וצור, שאיכשהו מקשרות אחת בשנייה, ואיכשהו אדום הוא בעצם, נגיד, דרך כולם מהווה את התורה שלו לכל העולם. אז פה אנחנו רואים, זה אולי השיא של, מבחינת הרוחנית, ההתפשטות הבינלאומית של פלישתים. מצד שני צריך להזכיר שראינו את זה אז שעסקנו בסוגיית המלאק, שעם כל כלליותו ויותו ראש הגויים, הוא בעצם עם מאוד נפסד עד כדי שאין לו כמעט איחוס מצד עצמו. באופן כללי יש שתי דרכים של בינלאומיות. יש בינלאומיות של עם ישראל, זאת העיר שאמרו כליל אתיופי, שהם באים מתוך היחוס, מתוך יצב גבולות, תמים לספר בני ישראל, כמו ממש מסדר העולם, הם מסודרים ככה כלב בגויים. ויש גויים שמנסים להיות תחליף לעם ישראל, וזה באמצעות דווקא הפסדת הסדרים. אז המלאק שיוצא מאדום ומנסה לאסוף אליו את כל פליטי הגויים, כמו שאני אומר המלאק, ומבחינה אחרת, סוגיה שלנו פלישתים. שהניסיון להיות מכילי קול, קשורים ליפת, לחם, לשם, זה כרוך בזה שפלישתים עצמם הם עם מאוד נפסד. זה מתחיל מזה שבאמת גם להם אין יחוס. את פטרוסים, את כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, בעצם הם ממצרים, אבל לא כל כך ממצרים, ולכן הם יכולים להתחבר עם כנען, ועם יפת בכלל, והם נודדים, וזה מתחיל מזה שבעצם אין להם יחוס. וזה מאוד משמעותי מהבט אמוני רוחני, המבט של התורה שהקדוש ברוך הוא, זה מה שבעצם פרשיות בראשית נוח אומרות, הקדוש ברוך הוא, כמו, כחלק מבריאת העולם, בורא את המשפחות, בורא את היחוס. כל ספר דברי הימים בעצם אומר את זה, שלב מעשה השם בהיסטוריה, עוד לפני ההתרחשויות עצמם, זה מי הוליד את מי. זה הנפשות שהשם שותל לאורך הדורות. זה בעצם הרשת, הבמה שבה התרחש הכל, היא חלק מהבריאה. פלישתים הם מחוץ למעשה הבריאה הזה. ובהתאם לזה בהמשך, באופן גורף, קוראים להם פלישתים. זה שם מאוד מוזר. לא רצינו שלכנענים קוראים בדרך כלל כנענים, או למצרים מצרים. בדרך כלל יש אומת מצרים, וכשצריך, רוצים לדבר, אז מדברים על המצרים. פלישתים, אין מושג כזה בעצם, ככלל, עוד מעט נגיד טיפה את החריג שלו, אבל ככלל אין מושג כזה של אומה פלישתית. יש, אם אני זוכר נכון, שש, עוד מעט נבדוק את זה, שש הזכורים בכל התנך של המושג פלשת, שמונה, בכל התנך של מושג פלשת, למרות שפלישתים, שוב, זה אומה מאוד מרכזית, נזכרת הרבה. זה תמיד, כמעט תמיד, זה אחרי מושג של פלישתים, כלומר, מה זה פלישתים, מה זה אומר? בני פלשת, פלשת זה בעצם שם של אזור, זה לא שם של אומה. חיל אחז, יושבי פלשת. או ביואל יש כל גלילות פלשת, פלשת. גם בתהילים זה נראה ככה, פלשת עם יושבי צור, כלומר, ממש מה שמדובר על יושבי האזור. אז פלישתים, עם כל עניינם, מנסים להיות איזה שהם כוללים ואלטרנטיבה לעם ישראל, זה דווקא מתוך הפסד, מתוך שהם בעצם, מה שרוצה להצביע זה שהם לא מצליחים אפילו להגיע למצב של להיות אומה מוסדרת, רשמית.
מה חסר באומה הפלישתים?
אז אני באמצע להסביר. אני רוצה להצביע על עוד מאפיינים של זה, אבל אני אומר, עצם זה שהשם שלהם, עצם זה שהשם שלהם הוא בעצם בני האזור, שבכלל, לפעמים קוראים קרפטורים על שם העיר שהם הגיעו ממנה. לפעמים קוראים פלשת על שם האזור שהם התנחלו בו. אבל אין, אז זה יכול להיות בתור שם אומה, אבל אין להם בסוף קריאת שם של אומה. תחשוב שעם ישראל, אם לעולם היו נשארים בתור בני ישראל, שכך היו קוראים להם לאורך כל הדורות, ולא היה מושג של ישראל, מלך ישראל, ארץ ישראל, זה היה אומר שאנחנו בעצם עדיין לא עברנו את העידן השבטי, כלומר, אנחנו איזה שהם, לא יודע, איך להגיד, משפחה נודדת, ולא יותר. וזה מתבטא בעוד דברים, זה מתבטא באזורים, בטריטוריה, שפלישתים בעצם לאורך כל הזמן יש, אפשר לראות, אני חושב, יש להם תארים בסיסיות שלהם, אבל זה כל הזמן התרחב ונחלש. אנחנו קצת נראה את זה גם קצת היום. לפעמים הם ממש דחוקים, ממש דחוקים להם, לפעמים מתפשטים על החמש ערים שלהם, לפעמים יותר עד אפילו ישראל, אפילו כל ארץ ישראל, אבל קשה לראות אותם לאורך טווח באותו מקום, בוא נגיד. ושוב, זה מעיד על חוסר בזהות. כלומר, זה המקום שלי, ויכול להיות שאני יכול לנסות להרחיב אותו כמו כיבושי יחיד וכאלה, אבל מאוד ברור מה הגבולות שלי, אין להם גבולות ברורים. וחלק מזה, שוב, אני לא יודע אם צריך פה את המבט ההיסטורי או לא, אבל שבעצם מתפרסים בכלל על כל מיני איים וארצות ואזורים. מה? אז אני אומר, אנחנו נראה קצת את היחסים שלהם מול עם ישראל, לפעמים היה שלהם, לפעמים לא היה שלהם. זה לא ברור בכלל מתי זה היה שלהם ומתי לא. ואולי אחד הגורמים הכי מרכזיים זה השלטון, המלוכה. לפלישתים בגדול אין מלך. אלא יש סרנים. סרני פלישתים. מה? אז בואו נראה. אתה מהיר שמזמן האבות היה, כבר נתייחס לזה. אבל לפני זמן האבות, לפני שנתייחס לזה, בהופעה, ההתמודדות הקשה שלנו מולם, בימי שופטים שמואל, יש באופן עקבי סרנים, אפילו כשיש מישהו אחד שקרוי מלך, אחיש מלך גת, שקוראים לו בסוגריים אבימלך גם, זה קצת קשור בתהילים קוראים לו אבימלך, אבל מתברר שהסרנים יותר חזקים ממנו ויכולים להגיד לו מה לעשות. זהו, זה משהו, רק מלך גת, אז כנראה גת הייתה מרכזית, זה נראה כמה מתג האמה, נקראת גת, אבל מתברר שגם כשיש מלך הוא בעצם תחת הסרנים, לפעמים נקראים שרי פלישתים, לפעמים סרני פלישתים. אם אני מבין נכון, במובן של היום סרנים זה בעצם קצינים. כלומר, בעצם האנשי מלחמה האלה ששולטים, אבל אין, שוב פעם, אין התיישבות מסודרת, מלוכה מסודרת, שם מסודר. זה קצת, מזכיר מה שנאמר על בבל, שהשם העביד עם אין השם, מושאר וזכר ונין, הם גוי לא ראוי לשמו. וגם לגבי אבימלך, בימי אברהם ויצחק, ששם נראה לכאורה שיש להם מלך מסודר והכל בסדר, אני אקריא דברי הספורנו. הספורנו בבראשית כף אומר, כשאברהם אומר לאבימלך, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, מסביר ספורנו שאין יראת אלוקים, מה החידוש של יראת אלוקים? שהם לא עובדי, השם מה ציפית? מסביר ספורנו, יראת אלוקים, אלוקים במובן של מושלים. אין מורה מלכות, כי אמנם סרני פלישתים לא היו מלכים גמורים נוראים, בעם כמו שהורה גוליית ואמרו, לא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. ספורנו, קודם כל אומר, רק אין יראת אלוקים, בפשט הפסוק, הכוונה, אין במקומות שלכם שלטון מסודר. אתם איש את ראו חיים בעלאו, ולכן אני צריך לפחד על אשתי. מביא הספורנו ראייה ממש ממש יפה מגוליית. שגוליית הטענה שלו, אתם עבדים לשאול, אצלנו אין מושג כזה בכלל. וזה מה שפשט המוסכם, רק אין יראת אלוקים, הספורנו, יחסי דעת יחיד בזה. אבל זה מה שפשט בדברי גוליית, שהוא אומר, שהוא קורא תיגר על עצם זה שישראל עכשיו, במה שאול ניסו להעמיד מלך, אומר גוליית, אתם עבדים לשאול, שיבדתם את עצמכם, אנחנו חופשיים. בסדר, אז נסכם את הנקודה הזאת, מה שרצינו להצביע עליו, שפלישתים, ואני חושב זה תופעה בגויים שאפשר לראות אותה, דיברנו על זה המלך, דיברנו על זה פלישתים, שמי שמנסה להיות כללי, הוא צריך בעצם לבטל את הזהויות, לבטל את הלאומיות, לבטל את המהויות המשפחתיות בשביל להיות שייך לכולם. אגף שלישי שממש אפשר לראות את זה, זה צור. שנזכיר את זה גם כדי קשור לפלישתים, וגם כדי קשור לסוגיה הזאת של הניסיון לכלליות, צור, אם מנסה להיות במקום כלילת יופי של ירושלים, אם מנסה להיות כלילת יופי תחתיה, יש כמה פרקים ביחזקאל כנגדה, וגם שם מאוד מאוד בולט ששם הכלליות של צור היא כלליות מסחרית. ושם יש נבואה כל כך חודרת וחותכת של יחזקאל לצור, פרק שלם שמתאר איך צור קשורה לכל העולם, מדמה אותה לספינה, שכל חלק בספינה, התורן, המשוטים, המלאכים, הוא במקום אחר בעולם. ממש בפירוט מאוד כמעט מלאה במבט ראשון. הוא אומר, איך זה מעובל, וזה משווה, וזה מישראל, וזה מיקוט, וזה מיקוט ה... ובסוף, בעצם מה שכל הפרק הזה אומר, שאין לצור שום דבר מצד עצמו. כבר מתאר איך שבסופו של דבר זה מפה וזה מפה, וכל המשל הוא בעצם ספינה, שכל החלקים, כולל החלקים החומריותיים שלה, הם בכלל לא שלה. וזה ממש הפוך מ... שוב, הפסוק שאומר הכל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ומכל הסדר שאתה אומר, הנה, זה משפחות העמים, שם חם ויפת, שבעים לשון, ובוא נראה איך עם ישראל עכשיו הולך ונהיה במרכזם ומשמעותי להם. אז עד כאן הקדמה עקרונית רוחנית לפלישתים. מפה, בדרך אל שמשון, אעשה שנייה לזכור את היסטוריית המגעים שלנו עם פלישתים. מזה גם נראה את הייחודיות של תקופת השופטים. אז באופן כללי, הלחימה העזה, העוצמתית, הממש מערכתית פעם אחר פעם עם פלישתים, היא בימי המלוכה. מי בעצם ממש איפה שאנחנו מציעים עכשיו, בסוף תקופת השופטים, המשך בימי, בספר שמואל, בימי שמואל שאול דוד, זה הזמן שבו יש ממש קרב אחרי קרב אחרי קרב מפלישתים, ופלישתים מתבררים כאויב כל כך מרכזי, עד שא', כמו שראינו כמה פעמים בספר שופטים, ספר שופטים יש חמישה סוגי אויבים, שאנחנו, עם ישראל מיגר אותם אחד אחרי השני, אבל שניים מהם הוא נאלץ להמשיך להתמודד איתם. ראינו, יש את הכנענים, יושבי הארץ, מיגרנו אותם, דבורה וברק, יש את השבטים הנודדים, מדיין, מיגרנו אותם, יש את האימפריית הצפון, קושן רשתיים ארם, מיגרנו אותם, אבל יש עוד שניים, המון, זה השכנים ופלישתים, שעכשיו קצת אולי זכינו להבין יותר את מהותם, שהם למרות הניצחון הראשון עליהם, שמגר ואהוד בן גרה, יש שלב שני בספר לקראת ימי יפתח, שבו נאמר שישראל יורדים עוד קומה בחטא, עולים עוד קומה בחטא, לא יודע איך כל זה, ויורדים לשפל חדש, ואז השם אוסר אותם ביד פלישתים בני עמון, ביד שני סוגי האויבים האלה, ומפה והלאה פלישתים מתבררים כאויב כל כך מרכזי, שגם על שמשון, גם על שאול, גם על דוד, במינוי שלהם כתוב שהם יתחילו, שהם אלה שיושעו את ישראל מיד פלישתים. של שמשון כתוב מראש שהוא יחל. אז זה חלון הזמן המרכזי, זה ימי המלוכה, מתעוררות למלוכה וניסיון לבסס את המלוכה. באמת, בהקשר הזה יש את הגרם מפורסם על שירת הים, שאומר שפלישתים זה אויב שהנושא שלו זה להיות אויב המלוכה. יש לזה גם המיוחס לרש"י בדברי הימים גם ממש עומד על זה. מה? על הגרא אתה שואל? יש גרא, לא על שירת הים, איפה הוא מופיע, אני לא זוכר עכשיו, שהוא אומר, בשמות של האויבים בשירת הים, חיל החזית פלשת, אז נבלו אופי אדום, אלי מואב יחזי מורד, אז הוא מאפיין מה כל אחד, איזה נקודה, איזה קליפה, איזה נקודה של אויב הוא ביחס לעם ישראל. אז יש אויב של טומאה, והוא אומר שפלישתים זה האויב של המלוכה. איפה אתה מופיע, מישהו זוכר, אני לא זוכר עכשיו. מה? כן. כן, זה מופיע בלימונת איתנו על פלישתים. עוד מקום מרכזי בהקשר הזה זה רש"י בתחילת דברי הימים, זה מיוחס לרש"י. שם כתוב פסוק ממש, הפסוק בעצם כבר אומר את זה, וישמעו פלישתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל ויעלו כל הפלישתים. זה לדברי הימים א', פרק י' ד'. אז שם רש"י מסכם את ה... עושה לי סיכום קצר של האיבה עם פלישתים, אני אקרא בזריזות. לפי שפלישתים היו מושלים כל הימים עד שבא שאול ודוד, כי דכתיב בשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, וכן התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים ותעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. וכו'. באותם שבע שנים שמלך דוד בחברון לבד, לא אמרו דבר ולא חששו על שמלך דוד על חברון. כלומר, בעצם רש"י, או מיוחס לרש"י, עונה על שאלה נסתרת. למה פתאום כשרש"י עולה לירושלים, פלישתים נלחמים בו? גם עד אז הוא היה שבע שנים מלך בחברון. ומכירים אותו טוב מאוד, פלישתים. כי, אז למה הם לא עלו עליו בחברון? כי אמרו, מה לנו, שם הנציב או שר מנהו לדוד על חברון, וזה לא אכפת להם, זה בעצם מקביל לסרנים שלהם. אבל כשנמשך למלך על כל ישראל, אז עלו כל הפלישתים לבקש את דוד, שלא רצו שיהיה מלך בישראל, אלא שעוד הם יהיו מושלים עליהם. זה ממש הגדרה חדה של המיוחס לרשי, שאומר, לא, מה שהם לא רצו שיהיה מלך. כל עוד אתה לא מלך, אתה שר מושל בסדר. נוסיף איזה סיכום תמציתי של רב צדוק, בשורה אחת, הוא אומר, המלחמה עם הפלישתים התחילה ממות שמשון עד דוד המלך, שהוא הגומר, כי לעולם יהודה ודן מחוברים. אז כמו במשכן, כמו במקדש, עם שלמה וחירם, כמו במשיח לעתיד, כמו בנחלות, יהודה ודן, כמו שהם מופיעים בסמיכות בנשיאים, ככה גם מבחינת הלחימה בפלישתים, שמשון הפותח ויהודה הוא החותם, אז זה תמצית התקופה המרכזית שפלישתים נלחמים בנו, היא תקופת המלוכה. אבל אם נפרוס את ההתמודדויות מול הפלישתים, אז אני חושב שיש, אפשר להפיין שש תקופות, נמנה אותה ממש בקצרה. התקופה הראשונה בימי האבות, שאז ראינו זה בעצם לא מלחמה, אין שם קרב, אבל יש ממש בירור מעמדות. פלישתים מקבלים את גדולת האבות ואת היותם מושלים בארץ, אבל בהירות, אמהות, לך מאימנו כי עצמת אמנו מאוד, ויקנו אותו פלישתים, כלומר יש ממש מי מול מי, מי גדול ממי. תקופה ראשונה. תקופה שנייה, כשגולים ישראל למצרים, יש לנו איזשהו מגע עם הפלישתים כשישראל בגלות מצרים? יפה, בני אפרים. אז בסוגיה הזאת של בני אפרים שמופיעה בדברי הימים, נאמר שבני אפרים, אני אומר כבר על פי חז"ל, דחקו את הקץ, רצו לצאת לפני יציאת מצרים, ואז הרגו אנשי גת. אז בעצם פה רואים את הכוח הגדול של מצרים, של פלישתים בין מצרים לבין ארץ ישראל. הם מין שומרי הסף של ארץ ישראל, רואים שוב את המעמד החזק שלהם, הם מונים מישראל לגשת, וזה מאוד בולט בלא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. שלב הבא בימי יהושע, שבו מאוד מפתיע, במיוחד לאור בני אפרים, שאין שום מאבק עם פלישתים בימי יהושע. נזכיר את זה שוב, ככלל, כל הגויים, הם אלה כל הגויים בארץ, הם אלה שקובעים מי יחיה ומי ימות. אלה שמתעוררים להילחם מול יהושע, קורטים ברית באים להילחם, הם אלה שמתים. אלה שלא, הופכים לארץ נשארת. הארץ הנשארת, אולי העיקרית בתור מערכתית, בתור עם שלם שהוא ארץ נשארת, ארץ נשארת זה פלישתים. וזה מאוד, כאילו, בולט עד כדי תמיהה שפלישתים לא נלחמים ביהושע. אמרנו, זה אולי די פשוט, לאור מה שהברית עם האבות היא בעצם מגינה עליהם, אבל היא גם מגינה על עם ישראל, במובן הזה שהפלישתים יודעים מראש, זה המורשת שלהם, עם ישראל אמור לחזור. כנענים ילחמו בישראל, פלישתים יישארו. מפה אנחנו עוברים לימי השופטים, שבעצם הפלישתים לא נלחמו ביהושע, אבל בעצם חיכו לשעת כושר להתחיל לזנב, להתחיל בבחינת הרם מקדם ופלישתים מאחור. הם, כשברגעי החולשה של ישראל אתה תמצא אותם מתחילים לצוף, במאה הפלישתים אנחנו מוצאים שמגר ושמשון, המשך ביונתן, במי שאול, מה המאפיין של שלושתם שמגר, שמשון ויונתן? יפה, מלחמת יחידים בפלישתים. זה אנחנו נשלים עוד מעט ממש אחרי הסקירה הזאת, מה קורה בתקופה הזאת מול פלישתים, אבל כאילו נעשה גם רזולוציה יותר, נמפה יותר מה קורה בתקופה הזאת, וגם ננסה אולי להבין את מלחמת היחיד הזאת מול פלישתים. ולתקופה הזאת בגדול פלישתים מתחילים להיות כוח עולה מול ישראל. ישראל עוד אין התמודדות מערכתית מולם, כמו מול האויבים האחרים, אבל יש הבזקים של כוח מול הפלישתים. מפה אנחנו מגיעים לימי שמואל, הפסקה ימי שאול, והמשך בימי דוד, של מיגור הפלישתים. בעצם שמואל ממש מפורש בו שהוא הכריע את הפלישתים, בימיו עוד לא הפסיקו הפלישתים להילחם, אבל הם ממשיכים ועוד ביתר חריפות לשלוט על ישראל בימי שאול, אבל בימי דוד יש הכרעה גורפת פעם אחר פעם, עד שבסופו של דבר בעצם הוא מכריע אותם. מאז והלאה, פלישתים עוד לא, כבר לא כוח גדול שאנחנו מכירים מימי האבות, מימי השופטים. בימי המלכים אנחנו מוצאים אותם כמה פעמים, אבל בתור אומה מציקה. שוב, שם נאמר, בימי אחז, יחסית סוף התקופה, רם מקדם ופלישתים באחור. מאז דוד הם כבר לא, הם כבר לא האומה הגדולה שהייתה, הם כבר לא, זהו, מאז שהמלוכה בישראל הפכה לעובדה. אז הם, שוב, ברגעי החולשה של ישראל הם יפיעו גם, יחד עם הערביים לפעמים. זה בגדול הסקירה, ואפשר להגיד תקופה שביעית, אם אפשר לומר, מימי הרומאים ועד ימינו, שהפלישתים הם איזשהו דגל שאויבי ישראל מנסים להחליף. לא יודע. בימי בית שני, אתה שואל מה היה בימי בית שני. א', באופן כללי, כל האומות שאנחנו מכירים מהתנ"ך קשה למצוא אותם בבית השני, בגדול מאז שסנחריב בלבל את האומות, כלומר, מאז אמצע סוף בית ראשון, זה כבר לא אותו דבר. אתה נכנס בסוגיות, המון ומואב, נשארו, לא נשארו. בגדול, מה שאני מכיר קצת מההיסטוריה, זה כבר לא תנ"ך, זה, לכן זה כבר לא ברזל. כי פה אנחנו, מה שכל מה שראינו עכשיו זה לא דווקא היסטורי, זה מהותי, מה, כמו שדרך התנ"ך, הוא אומר לך, הכוחות הפועלים מבחינת בשמיים. לא יודע, בארץ כל אחד היה יכול לזהות את זה. לכן, בבית שני, אתה כבר עובר למישור, לא, האי-וודאות, ההיסטוריה בכלל, לכן לא נכנס לזה. בגדול, גם כל האומות שמאופיינות בתנ"ך, הן כבר לא תופסות מקום כזה. מה? יוון זה אומה תנ"כית במובן, יוון זה אומה תנ"כית במובן הזה שדניאל התנבא מה היא תעשה לעם ישראל. היא בעצם, אפשר להגיד, האחרונה בחלון הזמן הזה, חוץ מהמלכות רביעית שגם היא, יש מסופר הרבה עליה בזכריה ודניאל, בעיקר בדניאל אבל כבר בזכריה, וגם זה כבר תחום הערפל אבל עדיין התנ"כית. אז בואו נעבור באמת מתוך זה לימי השופטים. מה היה איתם? זה ממש מעניין. האם יהושע כבש את ארץ פלישתים או לא? מה אתם אומרים? עכשיו אנחנו עכשיו מתוך הסקירה ראינו איזה שש תקופות באופן כללי בהתמודדות שלנו מול פלישתים. אנחנו נכנסים לימי יהושע שופטים שמואל. האם ארץ פלישתים, פלישתים אנחנו מוצאים אותה ימי שמשון בתור אויב ששולט בערב ודוד אחר כך יברח להרים האלה. האם, השאלה הבסיסית, בימי יהושע כשכבשנו את הארץ, כבשנו את ארץ פלישתים או לא? מה אתם אומרים? כמובן, ראיות, מה? זה כלול בארץ הנשארת, אתה אומר? כלומר, לא כבשנו. נכון, ראיה טובה. בואו נראה ביהושע י' ג' זה לא רק כלול בארץ הנשארת, זה גם משמע שזה אחד, בעצם יסוד הארץ הנשארת. ביהושע י' ג' כשמפורט מה לא כבשנו, אז כתוב, ויהושע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים, וכו'. בפסוק הבא מפורש, מן השחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה, לכנעני תחשר, חמש יצרני פלישתים, העזתי והשדותי והאשקלוני והגיתי והעקרוני והאבים. כלומר, יש ממש פירוט של מצפון מצרים, שחור של פני מצרים, עד ממש מניין של הרי פלישתים, את זה לא כבשנו. תוך כדי, אז הנביא אומר, רגע, למה אני בכלל מונה איזה כארץ נשארת? היינו אמורים לכבוש את זה? כן, לכנעני תחשב. לכנעני תחשב, דיברנו פעם שבוע. אז פה ממש מה לא כבשנו. אבל, בשני מקומות אחרים בספר יהושע, ממש מפורש שכן כבשנו. בואו נראה פרק י' בכיבוש הדרום. פרק י' פסוק מם. פרק י' פסוק מם. ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב והשפלה והשדות ואת כל מלכיהם, לא ישאיר שריד ואת כל הנשמה יחרים, כאשר ציווה השם אלוהי ישראל. מאוד גורף. ויקם יהושע מעל גבולות, מקדש ברנע ועד עזה, ואת כל ארץ גושן עד גבעון. ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד. אז ממש משמע פה במפורש, שמלכת מלכי הדרום, יהושע כבש, מקדש ברנע, שזה ממש ממש בדרום, עד עזה, ואת כל ארץ גושן, ארץ גושן, זה גם צפון מצרים, זה ממש נראה שסרטוט הגבולות של הכיבוש. אותו דבר, כשמדובר על ערי יהודה, על התנחלות של שבט יהודה, סתכלו פרק תתוו, פסוק ממהי, שוב בתוך הפירוט הרחב של נחלת יהודה. פסוק מה הם הרי יהודה? פרק תדבר פסוק מהם, עקרון ובנותיה וחצריה, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהם. אז רואים פה עקרון ואשדוד, אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה, עד נחל מצרים, והים הגדול הוא גבול. פה כתוב שיהודה קיבל ערים, את ערי הפלישתים, עד הים הגדול. נו, אז תחליט, זה ארץ נשארת, יהושע י' ג' או בעצם הסדר הוא הפוך. בפרק י' משמע שכבשנו, פרק ט' ו' משמע שיהודה נוכל את זה, צד שני פרק י' ג' כתוב זה ארץ נשארת, אז איך, איך אתה מסביר את הדברים האלה?
חיית יהודה... מי אמר שאתם
רוצים לכבוש? אתם רוצים שהנחלות,
זה אומר מה
כבשו עליו.
אומר מה
היום,
מה
שכתוב על מנשה. כמו על הארץ
מגילות.
בסדר, אז אתה אומר תירוץ אחד. אתה מתרץ עכשיו את פרק ט"ו, לא את פרק י'. אתה אומר פרק ט"ו, זה שזה מנוי בתור ערים, שבגבולם זה פחות משמע שזה ערים עקרוניות. עכשיו במיוחד, שתסתכל, הייתי באמצע לומר את זה, שתסתכל בסוף פרק ט"ו, כתוב ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יאכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה עד היום הזה. כלומר, משמע שמי שהם לא יאכלו להוריש את היבוסי. לא, אז תחליט, אז זה לא כך מובן. הורישו או לא הורישו? או, צריך לחשבן פה את תחילת שופטים, תחילת שופטים, בעצם אז מפורש שרק אז לכאורה בני יהודה מורישים את ערי פלישתים בין השאר. בואו נראה את שופטים פרק א'. שופטים פרק א', פסוק י"ח. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה. כלומר, פה מפורש שאחרי הברית שיהודה קוראת עם שמעון, שזה ברור שמדובר רק במאה שופטים, אז הוא לוחד את ערי פלישתים. אז כאילו מפה זה נראה קצת מכריע בין מה שנהיה בספר יהושע. מפה יש ללמוד שבאמת עוד לא כבשו את זה. נו, אז למה בפרק י' כתוב שכבשו את זה? למה בנחלות יהודה ממש מה שכן? אז רש"י אומר שם בפרק י' כשכתוב שם מקדש ברנע ועד עזה, מצר דרומי של ארץ ישראל ומן המזרח למערב, ולא הספיק לכבוש כל המצר, ונשאר מעזה עד הים. הוא שאמר למטה, פרק י' ג' זאת הארץ הנשארת. כלומר, אומר רש"י, אל תטעה, זה מין עד ולא עד בכלל. כלומר, אומרים לך פה את כל המצר, כי זה הגבול, אבל זה עוד לא הושלם. אני לא יודע, אני, כאילו, זה מאוד קשה להבין את זה, סתם, לא מפשט את זה, בסדר, רש"י אמר אין מה זה, אני יותר חשבתי להבין לא לדברי רש"י, כמו שיוסף אומר, הרי בעצם כל הארץ הנשארת, יש שני סוגים של ארץ נשארת, יש ארץ נשארת שיש אזורים שלמים בצפון ובדרום שלא כבשנו, ויש, נקרא לזה, אזורים נשארים, שמה שמפורט בתחילת שופטים, וכבר כתוב בספר יהושע, שלא הכל הורשנו, כלומר גירשנו את כל הגויים. אני הייתי אומר, שבוודאי יהושע כבש גם שם. למה? כי הם לא נלחמו כמו שראינו, או שהם נכנעו ישר. אבל בכל אופן מלכים כבר לא היו להם, בגדול גירשנו אותם, אלא שזה אזורים שלמים שלא גירשנו את אותם, ולכן זה הפך לארץ נשארת. כלומר, זה קצת כמו בימינו, אתה יכול לנצח ולהכריע באזורים שלמים, הם עקרונית בשלטונך, אבל בפועל הגויים נשארים, ולאט לאט אתה מאבד את הריבונות שם. אפשר גם לומר, שוב, אני אומר את זה לא לרש"י, רש"י אומר פשוט יהושע לא כבש את זה. בגלל, אבל שוב, לא מצאתי מי שיאמר כמו שאני רוצה לומר. אמרתי, אפשר לומר שכן כבש ולא אז נשארת, ואפשר אולי עוד לומר שיש פה בעצם, יש קצת דברים כאלה בספר יהושע שופטים, שיש פה מבט רחב שכולל מראש את כיבושי ספר שופטים. שכשכתוב יהושע כבש עד אז, הכוונה עכשיו מסרטטים לך את כל הכיבושים. התחיל מיהושע, כמו שרואים שחלק ממלחמות יהושע בעצם כלב עשה, שיש מחלוקת אם הוא עשה את זה מיהושע או אחרי, עם עכשיו וזה, או עוד כיבושי יהודה. אז גם פה אפשר לומר, נכון, זה היה אחרי מות יהושע בתחילת ספר שופטים, אבל מראש, בספר יהושע כבר מסורטט הגבול, עד כולל כיבושי יהודה אחר כך. בכל אופן, אומר, זה הייתי אומר לולי, אבל רש"י לא אומר כך. רש"י אומר, לא כבשנו את גבול פלישתים, זה ארץ נשארת, ומילה צריך לומר, כמו יוסף, גם בפרק ט"ו זה מפורש בנחלת יהודה, שזה ערי יהודה, וכתוב מה יהודה לא הורישו את היבוסי, גם את הפלישתים לא צריך להוסיף. ואז מה יוצא? יוצא בגדול, נגיד, לפי רשי. מה? בסדר, כן, כן, אני מבין, ברור, כן, ככה יוצא. יוצא, בוא נגיד לפי רשי, שלמרות הכיבוש הכללי של יהושע, את פלישתים עוד לא הורשנו בכלל, וזה הפך לארץ נשארת. מתי התקדמנו בכיבוש? בתחילת ספר שופטים, שופטים במלחמות יהודה. בסדר? נכון, למרות לכנעני תחשב, למרות לכנעני תחשב שכתוב יהושע, אין לו תחייה כל נשמה, אבל טוב, אנחנו נכנסים קצת לספר יהושע, לכן נגיד במשפט, אבל אתה רואה שגם על הכנענים, בגדול, מי שלא נלחם בנו, נשאר במקומו. אז כבר, צריך, אז זה קצת עיונים שעשינו שם, כלומר, בהתחלה בנו, כבשנו את היריחו, כבשנו את העי. זה עצם הכניסה לארץ וההשתלטות, אבל מפה והלאה, מה היה אמור לקרות? האם הורים להיכנעי? בגדול, מי שבא ונלחם, הורשנו אותו ואת העיר שלו, אבל מי שלא, גם בכנענים. הארץ הנשארת בצפון זה לא פלישתים, זה כנענים. טוב, נושא, דיון. בכל אופן, אז עד פה זה... עכשיו, מפה, מה קורה מפה, בימי השופטים? בתחילת ימי השופטים כבשנו את ערי הפלישתים. ומה קורה משם והלאה? אנחנו רואים שהפלישתים, יש שם גר כבר מציקים, ויש עם שון כבר... ממש נאמר באופן חריף, מושלים בנו פלישתים. האם עדיין הערים שלהם כבושות? מפורש שלו בשמשון מפורש, הוא יורד לתימנה, לפני תימנה, כאילו לפני שנזכיר את תימנה, הוא יורד לעזה. אפילו תימנה שהיא מערי דן, נכון? דן או יהודה? תימנה זה מערי דן, אני חושב. מפורש שהיא עיר פלישתית. אז מתברר, מה? לא. היה אפשר מה קשבו ולא ישבו? לא. בואו נראה שנייה. ראינו עכשיו תחילת ימי השופטים, בואו נראה אחרי ימי השופטים. בספר שמואל, תפתחו שנייה, תחשו, שמואל א', פרק ז', אנחנו עכשיו נראות מה קרה עם ערי פלישתים, מבחינת כיבוש בתקופת השופטים. בספר שמואל א', פרק ז', זה אחרי שאהרון חוזר, פסוק י' ד'. שמואל בעצם מנצח את הפלישתים. בסדר? שמואל א', פרק ז', פסוק י' ד'. נקרא פסוק י' ג'. ויקנעו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד השם הפלישתים כל ימי שמואל, ותשובנה הערים אשר לקחו פלישתים מעת ישראל. לישראל, מעקרון ועד גת ואת גבולה, נציל ישראל מעט פלישתים, והיא שלום בין ישראל ובין האמורי. אז נתעלם עכשיו מקשר מאוד חשוב בין פלישתים לאמורי פה, שכשאתה כובש את פלישתים, אז יש שלום עם האמורי. הפרשים קצת עוסקים בזה. אבל מה שכתוב פה, זה בעצם, עזבנו את ערי הפלישתים בספר שופטים, בתחילת ספר שופטים, שכבשנו אותם. פתאום בוא ספר שמואל מגלה לך למפרע, לא, 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 אבל פלישתים שמו וכבשו אותם. אז קודם כל, צריך פה ליישב משהו. רגע, מתי זה היה שפלישתים שרו וכבשו אותם? פתאום זה מוזכר בספר שמואל. מתי זה קרה בספר בספר שופטים? זה מעניין מאוד. בכל אופן, אומר שאנחנו רואים שהמבט פה, אין בספר יהושע, אין בספר שופטים, הוא מאוד מורכב, מאוד לא בהיר. אחר כך יש מה שרשי אמר לנו. אבל בפסוקים זה מאוד מעורפל, האם הרי פלישתים שלנו או לא בימי יהושע? האם בימי השופטים הם שלנו או לא? לפעמים כן, לפעמים לא, זה מה שאמרנו בחירת השיעור, שזה מאוד נייד, שלנו, שלהם, שלנו, שלהם, וגם משמואל, כאילו, ספר שמואל בזאת השנראה, איך הגבול מתרחב, מתקצר. זה גבול מאוד דינמי בינינו לבין הפלישתים. אז מתי באמת, אני נחזור לשאלה, בתחילת ספר שופטים, מפורש שבט יהודה כבש את הערים שלהם. בספר שמואל מפורש שהם שבו וכבשו אותם מאיתנו. מתי זה קרה? אז... בספר שופטים אנחנו מוצאים שלוש פעמים התגברות של פלישתים. בימי שמגר, שאז אני רואה התגברות יחסית קלושה, שהוא מכה לבד, מאות אנשים, וזהו, לא שומעים מהם. אחר כך לקראת ימי יפתח, כתוב, אז כתוב שפלישתים, זהו, השם מגביר את פלישתים על עם ישראל, ובימי שמשון כתוב שהוא שפט את ישראל בימי פלישתים, כלומר, פלישתים לאורך כל ימיו היו מושלים, אבל בתוך השיבוד שלהם הוא הצליח. בסדר, שלוש פעמים, שמגר, יפתח ושמשון. נעשה שניית הסדר על פי הסדר עולם. על פי הסדר עולם, ממש על פי, הוא מסביר את פשתי הפסוקים בשמשון, הוא אומר שהיה 40 שנה שיבוד של פלישתים, וזה מפורש בפסוק, שהשם נתן ישראל ועד פלישתים 40 שנה, אבל 40 שנה מחולקות, 20 ימי יפתח ו-20 ימי שמשון. בסדר? 20 ימי יפתח, ואז עוד לא נלחמנו בהם, ו-20 ימי שמשון. אז השאלה מתי בתוך כל זה, כנראה או בימי שמגר, או בימי יפתח, או בימי שמשון, זה היה הזמן שפלישתים שבו וכבשו את הערים. אז אמרנו קודם, בימי שמשון רואים כבר שהערים הם ערים פלישתיות, ואפילו יותר שהם התרחבו לתוך הערים הישראליות. אז יוצא שהם כבשו או בימי שמגר, או בימי יפתח. לכאורה, מה שאני חושב שהכי מסתבר לומר, שזה בעצם בימי יפתח, שבימי יפתח שכתוב שהשם מסר את ישראל ביד פלישתים, זה די מכריח שבעצם אז פלישתים קודם כל שבו וכבשו את שי עצמם, קיבלו את המקום שלהם וגם התחילו להשתלט על עם ישראל. ואז, אם זה נכון, שאני אומר, כי למה אני אומר שדווקא ימי יפתח ולא ימי שמגר? ימי שמגר, הם עוד בכלל לא מופיעים כאויב רציני. אתה יכול להגיד שאז הם כבשו את הערים חזרה, אבל עוד לא ממש נלחמו בנו, משלו בנו. אבל יש עוד סיבות, ימי שמגר, ראינו שהאויבים, אוהבי ישראל ימי שמגר זה פחות פלישתים. לא יודע, קיצור, זה האפשרויות, אין לי מקורות אם זה אז או אז. בכל אופן, נראה לי שהכי מסתבר לומר שימי יפתח, שאז מתחיל לשעבוד הפלישתי הרציני, אז הם בעצם התנערו מעול ישראל, כבשו, והתחילו להציק באופן מאוד רציני. בימי שמשון הם התחילו למשול. לא ידעת כי הם מושלים בנו פלישתים. עכשיו, לאור זאת, אז נחזור, אנחנו קצת אז יותר ממוקדים במה קרה בימי השופטים. יצא שכבשנו אותם תחילת ימי השופטים, הם חזרו וכבשו מאיתנו, ואז בימי שמואל חזרנו, כבשנו אותם, אחר כך עוד ירידה בימי שאול ועוד עלייה בימי דוד. בתוך זה מה שראינו שיש בעצם תופעה משולשת של שמגר, שמשון ויונתן, של היחיד שמכה את הפלישתים. מה המשמעות של הדבר הזה? נראה לי שוב, ממש סברה פשוטה, אני לא... מה? בהחלט, בהחלט, רק כן, אז בשמגר צרפנו לזה את גוליאת וגם את גיבורי דוד, שבאופן כללי מול הפלישתים מופיע הכוח היחיד של ישראל. גיבורי דוד זה ממש סיפורים, איך הוא היכה 800 לבד והוא דווקא ידו בחרב מרוב שמלחם בהם, ומצא הפלישתים זה מופיע רק פעם אחת בגוליאת, לכן אני נמנע מתופעה גורפת, אני לא בטוח שזה אותו דבר דווקא. אני חושב שמה שצריך לומר זה ככה. הרי ראינו שהתמודדות עם פלישתים היא התמודדות מול אויב שבעצם מסכים מיותנו בארץ, אבל אומר, תהיו תחתיי, אני אמשול בכם. לכן אני חושב שבעצם יש שני שלבים נחוצים ומשמעותיים בהתמודדות איתו. יש את ההכרעה הסופית, ימי דוד שבעצם מגרשים אותם, הם מנמיכים אותם, הם מגרים אותם. אבל לפני זה, עוד שהם בעצם יש להם את המקום, בהתחלה הארץ נשארת. בסוף, כמושלים. ובין לבין, בתור גוי, שהשם שולח אותו לנסות את ישראל, בספר שופטים, שכחתי לומר את זה בסקירה על היחסים שלנו איתם בספר שופטים, בספר שופטים, בתחילת הספר, כתוב שאלו גויים אשר נניח שנסות בית ישראל, ושם מופיעים גם פלישתים. אז אני חוזר, ההתמודדות שלנו איתם היא קודם כל על זה שהם לא יכולים להכיל אותנו תחתם, כלומר למשול עלינו. מספיק, הכוחות המתפרץ, יש תמיד יהיה כוחות שמראים את העליונות האמיתית שלנו עליהם, גם כשאנחנו עדיין לא מספיק חזקים לגבור עליהם. כלומר, שמגר, והכי, עוד יותר, מה שאנחנו רואים, שמשון, שמשון זה ממש הסוגיה, איך שהוא כל הזמן מתוכם גובר עליהם. הוא יהיה בתוך עזה והם יצאו עליו, הוא יזיז את השער. הוא יהיה, נגיד, לפני הסוף, אבל בדלילה, עוד לפני שהוא גילה לה, הם קושרים אותו, גם עם בני יהודה, גם עם דלילה, גם בהתחלה שהוא יורד אליהם. הוא עושה מה שהוא רוצה כשפלישתים מושלים בישראל, כשהוא אחד מתוכם, הוא לא, הוא מעליהם, לא משנה מה. בטח, כן. אז זה אומר, בשמשון זה ממש השיא, שכל הנושא, אנחנו נדבר על זה עוד תוך כדי הפרקים, שהנושא הופך להיות ממש ממוקד אצל שמשון, אבל אני אומר, כבר אצל שמגר, בהמשך אצל יונתן, אצל גיבורי דוד, זה, בעצם כל הזמן רואים שגם בארצם, גם בחוזק שלהם, אנחנו מעליהם. גם כשזה עוד לא מערכתי, זה בעצם, אני חושב, בירור מאוד מאוד חשוב, כי זה אומר, גם החלק שכביכול יש להם, מכוח ברית עם האבות, מכוח אותם החלוץ שלך, מכוח שעם ישראל עדיין לא מספיק חדש, חזק להוריש גם אותם, הם עדיין מהותית תחתנו, חלשים איתנו. ובעצם סוף ימי שמשון, בתמון נפשי, עם פלישתים מתוכם, אני מכריע אותם, וכל הסרנים שלהם, סתם, צריך לזכור, כל הסרנים, כל מעמד המלוכה שלהם, עבד על ידי, על ידי שמשון, כשהוא כביכול תחתם, לא, אין, הוא מתגבר עליכם. וזה מגיע עד כדי כך שחזל אומרים שגם אחרי מות שמשון, עוד 20 שנה, הוא בעצם הושיע את ישראל מבחינה מסוימת, אחרי מותו יותר מאשר, כתוב, הפסוק, רבים המותים, המתים במותו יותר מאשר שהמית בחייו. וחזל אומרים, כתוב פעמיים שהוא שפט 20 שנה, הם אומרים ש20 שנה אחרי מותו עוד בעצם הוא שפט את ישראל. למה? הוא כבר לא קיים. לא, הם הבינו שיש פה כוח ישראלי, שהם לא מסוגלים לעמוד מולו. אני חושב שזו החשיבות המאוד משמעותית של הקאת פלישתים בימי ספר שופטים. בואכה יונתן. ואחר כך יש את השלב של ההכרעה הסופית, שאנחנו כבר מספיק חזקים ועוצמתיים כדי למגר אותם לחלוטין. טוב, אז נסיים פה להיום. בפעם הבאה אנחנו בעצם ניכנס יותר לתוך, בהתחלה נעסוק ב... שוב, שמשון בהקשר הכללי של סוגיית פלישתים, אבל כבר יותר נעבור לעניין של שמשון ולתפקידו בעם ישראל, מתוך השבט שלו, שבט דן, ושם נמשיך.